שלום, השבוע נקדיש את שיעורנו לטובת ברכת בורא פרי עץ ונסביר את המוקד שאנחנו רוצים לעסוק בו השבוע. בברכת בורא פרי עץ יש לדון א' בשאלת הגדרת פרי וב' בשאלת הגדרת עץ. היום נייחד את הדיון לשאלת הגדרת פרי. דהיינו, יש שאלה אחת של מה נקרא עץ, שמברכים עליו בורא פרי עץ. הדבר המפורסם ביותר שעליו יש דיונים, זה בננה, אם נחשבת עץ או אדמה. יש דיון על כל מיני תותים, עצי פטל, לוחמניות, כל פירות יער למיניהם, שגם בהם יש דיונים בין בפוסקים, האם לתת להם מעמד של עץ או לא לעניין ברכת בורא פרי עץ. וזה דיון מסוג אחד שלא נדון בו היום, כי זה השאלה של הגדרת העץ. אני מדבר כרגע היום על הגדרת הפרי, דהיינו מאיזה שלב של הגידול של הפרי, זה כבר אותו תוצר, אותו יבול מוגדר פרי, כדי שאפשר לברך עליו בורא פרי עץ. לשאלה זאת של שאלת הגדרת פרי יש בהשלכות בתחומים שונים של ההלכה, גם לגבי חיוב מעשר, דהיינו מתי פירות חייבים במעשרות, גם לגבי שביעית, ובשביעית זה נוגע לשני דברים, יש גם בנוגע לקדושת שביעית של הפירות וגם בנוגע לאיסור של קציצת אילנות מאכל בשביעית. יש גם השלכה לענייני כלאיים, כן, בנוגע לכלאי הכרם, מהו השלב שבו פירות נאסרים בכלאי הכרם וכו'. וכמובן גם לתחום של ברכות, דהיינו ממתי יש חיוב לברך ברכת בורא פרי העץ על פרי. אלה הם התחומים השונים. בגמרא עצמה, בברכות דף למד וב עמוד ב', יש דיון בנוגע לשלבים שונים של התפתחות הפרי. אמנם שם הדיון הוא נוגע לשביעית, בנוגע למעשר, אבל אין שם דיון ישיר בנוגע לברכות, אבל הראשונים, התוספות והראש ואחרים מדייקים מן הסוגיה שם גם מסקנות בנוגע לשאלת ברכות. ולכן אני רוצה לתת איזושהי הקדמה קצרה בנוגע לתחומים שונים של הגדרת פרי, ורק בסוף הדיון נחזור להלכות ברכות ונראה מה יהיה הדין בהלכות ברכות, מה הקריטריון שיקבע לנו להלכות ברכות. לגבי מעשר, אומרת המשנה בתחילת מסכת מעשרות, ואוכל שאין תחילתו אוכל וסופו אוכל, אינו חייב עד שיעשה אוכל. נסביר. לפי המשנה בתחילת מעשרות, אם יש דבר מאכל שבתחילתו, תחילת גידולו בעץ או באדמה, הוא לא ראוי לאכילה, ורק אחר כך נעשה סופו ראוי לאכילה, אז הוא לא חייב במעשר עד שיעשה אוכל. דיינו שיש דין שחיוב מעשר רק בדברים שראויים לאכילה. והרמב״ם, כשהוא בא לפסוק את הדברים האלה בהלכות מעשר בפרק ב', הוא מנמק את הדין הזה, שנאמר מזרע הארץ מפרי העץ עד שיהיה פרי, וכן התבואה והקטניות, שנאמר את כל תבואת זרעך עד שתעשה תבואה, וזוהי עונת המעשרות. אז הרמב״ם כאן קובע שלגבי חיוב מעשר אין חיוב מעשר עד שהפירות יגיעו לעונת המעשרות. והרמב״ם אומר, כיוון שכתוב בתורה מזרע הארץ מפרי העץ, וכתוב בתורה גם עשר תעשר את כל תבואת זרעך, אז הרמב״ם אומר שכיוון שהתורה מדברת על פרי והתורה מדברת על תבואה, אז אין חיוב להפריש תרומות מעשרות אלא מפירות ומתבואה. וזה מה שאומר כאן, עד שיהיה פרי, וכן התבואה והקטניות, עד שתעשה תבועה. מה זה פרי ותבועה? אז הדברים יותר ברורים ברמב״ם שם בהמשך, באותו פרק בהלכות מעשרות, בהלכות מעשר, ברמב״ם פרק ב' הלכה ה', הוא פוסק, איזו היא עונת המעשרות? משיגיעו הפירות להזריע ולצמוח בכל, לפי מה שהוא הפרי. כיצד? התאנים שיעשו רכים, הענבים משיראה הרסן שלהם מבחוץ. קיצור, הרמב״ם מונה שם רשימה ארוכה של פירות, והוא אומר שהשיעור הזה של עונת המעשרות, דהיינו שמגדיר את הפרי כפרי, לפי הבנתו, זה אותם שיעורים שתאנים שיעשו רכים, ענבים שיראה הרסן שלהם מבחוץ, וכו'. והדבר הזה, הרמב״ם הגדיר כאן, שזה צריך להיות דבר שראוי להזריע ולצמוח. דהיינו, שמדובר בפרי בשלב גידול כלשהו כזה, שראוי לזרוע אותו, לזרוע ממנו, והוא יצמיח גם פירות אחרים. יוצא מדברי הרמב״ם, שבעצם יכול להיות שיש לנו כאן שתי הגדרות, שצריך לראות ולנסות להבין מהו היחס ביניהם. מצד אחד אני צריך שהפרי הזה יהיה ראוי לאכילה מצד עצמו, כן? כמו שראינו במשנת מעשרות, אינו חייב עד שיעשה אוכל. ויסוד שני, שזה צריך להיות ראוי להצמיח. אז השאלה אם מדובר פה בשני קריטריונים שונים, או שהם בעצם שני קריטריונים של אותו הדבר. דהיינו, באופן פשוט, יש מקום לדבר על שני שלבים, או שני הגדרות לאותה מציאות. דהיינו, כשפרי נעשה ראוי לאכילה, אז באותו שלב הוא גם ראוי להזריע ולהצמיע. אבל יכול להיות שההגדרה הזאת שראוי להזריע ולהצמיע היא הגדרה יותר מוצקה מאשר הגדרה שראוי לאכילה. דהיינו, ראוי לאכילה יש מרחב מסוים של הגדרת ראוי לאכילה. יש אכילת חג, יש אכילה רגילה, יש אכילה יותר שגרתית, יש דברים שאני מוכן לאכול בתנאים כאלה ואחרים, אז ראוי לאכילה יש לו מרחב מסוים. ויתכן שהשאלה שראוי להזריע או לצמיח היא שאלה יותר, היא ממוקדת יותר, ואולי אפילו מדויקת יותר. ויכול להיות שיש פה בתוך ההגדרה הרחבה של ראוי לאכילה, נסיון למקד, אולי אפילו לגשת למוקד אחד בתוך המרחב הזה של ראוי לאכילה, למקד בדבר של אותו מזרע הארץ, מפרי העץ, דבר שראוי להזריע, או תבועת זרעך, שתהיה ראויה להזריע וכו'. לכאורה, כך גם משתמע ברמב״ם, בהלכות כלאיים, הרמב״ם פוסק, מאמתי תבועה או ירק מתקדשים? דהיינו הרי אסור לזרוע תבועה או ירק ליד קרם. אז אומר הרמב״ם, מאמתי תבועה או ירק מתקדשים? מי שישרישו. משרגע שישרישו באדמה. ענבים, מי שיעשו כפול הלבן. שנאמר, המלאה זרע אשר תזרע ותבועת הקרם. עד שיזריע זה, ויהיה זה תבועת הקרם. דהיינו, התבועה או הירק צריכים להזריע, דהיינו, לקלט באדמה, וכנראה מאותו רגע זה ראוי גם להצמיח, ויהיה זה תבועת הקרם זה. ואז יוצא שהרמב״ם אומר שיעשו כפול הלבן. ואז נראה מדבריו שהוא בעצם סבור שענבים שהגיעו לפול הלבן הם בעצם נשבים כתבועת קרם, למרות שהוא סובר שלעניין מעשר הוא פוסק שעונת המעשרות בענבים, כמו שהזכרתי כבר קודם, שיראה החרצן שלהם מבחוץ, וזה שלב הרבה יותר מאוחר מהשיעור של פול הלבן. כן? לכן יכול להיות שבעצם ההגדרה אצלו היא שלגבי כלאיים נאמרה לך תבועת הקרם, די שיהיה לזה שם של תבועה, אבל אף על פי שעדיין זקוקה לקרם והיא זקוקה עוד להתפתח, זה כבר מספיק בשביל שיתקדש ויאסור את הקרם. וזה מספיק בגודל של פול הלבן. אבל לגבי מעשר, שם כתוב בתורה תבועה זרעך, לא כתוב תבועת הכרם. דהיינו ששם אולי לא מספיק בתבועה, אלא תבועה שראויה להזריע, וזה באמת עונת המעשרות. ורק לגבי ענבים זה משיראי החצן שלהם מבחוץ, ורק מן השלב הזה בעצם זה נעשה ראוי, ראוי להזריע, ורק אז זה מוגדר. אם כן יוצא שבעצם באמת מדובר פה בשני שלבים, יש שלב של שם תבועה שזה ספקטרום רחב יותר, ויש שלב של ראוי להזריע שהוא יותר מדויק. ואז לגבי כלאיים מספיק שם תבועה, תבועת הכרם, ויכול להיות שלגבי מעשר שם דין יש דין של תבועת זרעך. יש עוד דרך אחת להסביר את כל המהלך הזה ברמב״ם ולהגיד לא, להגיד שבאמת זה הכל אידי ואידי חד שיעור ראו, דהיינו ששיעור של ראו להזריע וראו לאכילה זה אותו שיעור, כן? אבל יכול להיות שלגבי כלאיים השלב הוא יותר מוקדם, בגלל בעיה בהלכות כלאיים שצריך תבועת הכרם, דהיינו שהתבועה צריכה להיות עדיין זקוקה לכרם, זקוקה לעץ, ויכול להיות שבאמת זה עדיין לא תבועה, זה עדיין לא פרי, אבל בשלב מוקדם זה כבר יש איסור של כלאיים שהפירות נאסרים, למרות שזה עדיין לא פרי גמור, כי יכול להיות שזה רק תחילת פרי, הוא מספיק תחילת פרי בשביל לאסור בכלאיים, אבל צריך פרי בשביל לחייב במעשר. ותבועת הכרם זה אומר תבועה שזקוקה לכרם, אולי. יוצא אם כן, שאנחנו מציעים כאן שתי דרכים לגבי הלכות מעשר. דרך אחת היא שבעצם בהגדרת פרי זה גם קודם עונת המעשרות זה כבר מוגדר פרי, כמו שאנחנו רואים בהלכות כלאיים שפרי נחשב כבר מפול הלבן, מהגודל של פול הלבן, כן, בענבים למשל, שזה כבר נקרא פרי. אבל במעשר זה לא מספיק, כי במעשר אני צריך תבועה זרעך, תבועה שראויה להזריע, לכן זה עונת המעשרות, שזה אותה עונה של בענבים, זה כשהזג, הקליפה של הענב היא מספיק שקופה, כדי שיוכל החרצן להיראות מבחוץ. זה גישה אחת. גישה שנייה היא שבעצם הגדלת פרי היא דווקא כשהפרי ראוי להזריע בעונת המעשרות, רק אז נקרא פרי. מה שבכלאיים, כלאי הכרם אנחנו אוסרים עוד לפני שהגיע לעונת המעשרות, כבר מרגע שהפרי הגיע לגודל של כפול הלבן, זה בגלל ששם נאמרה הלכה ייחודית של תבועת הכרם, שגם תבועה שעדיין זקוקה לכרם, דהיינו ענבים שעדיין זקוקים לכרם ולא גדלו מספיק, אולי אפילו אין להם עדיין שם פרי לגמרי, כבר אז הם נאסרים בכלאי הכרם. טוב, זה ראינו בעצם הבדל בין הגדרה למעשר ובין ההגדרה לכלאיים, כשפה הצענו בשתי דרכים לנסות להבין את המהלך הזה, האם בעצם כבר בשלב שבו זה נאסר בכלאיים זה מוגדר פרי, ובמעשר אני דורש לא רק פרי אלא פרי ברמה פרי פלוס מה שנקרא, דהיינו פרי שראוי להזריע, או אולי ההפך שבמעשרות אני דורש פרי וזה רק כשראוי להזריע הוא מוגדר פרי, ולפני כן זה לא מוגדר פרי, אלא שבכלאיים אני אוסר גם לפני שהוא נעשה פרי, בגלל שכתוב בתורה תבועת הכרם, ויכול להיות שאפשר להתחיל את האיסור לפני כן. מכאן נרצה לבדוק מה קורה בשביעית. לעניין שביעית הרמב״ם מביא את ההלכה בנוגע לשביעית בשני הקשרים. א', בהקשר אחד, מתי מותר לכתוב פירות שביעית כדי לאכול אותם, כי כיוון שיש איסור להפסיד פירות שביעית, אז קוצרים אותם או כותבים אותם רק בשלב של בשילוט מסוימת. ויש דין שני של איסור קציצת אילנות מאכל בשביעית, כן? ושם גם כן האיסור מתחיל רק אם יש עליו פירות, והשאלה אם זה מה בדיוק השיעור בכל אחד מהשלבים. אז רמב״ם כותב בהלכות שמיטה ויובל בפרק ה' בהלכה י' ז', כותב כך: מותר לקוץ אילנות לעצים בשביעית קודם שיהיה בהם פרי, אבל מי שיתחיל לעשות בהם פרי לא יקוץ אותו, שהרי מפסיד האוכל, ונאמר והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לא להפסיד. ואז יוצא בהלכה הזאת, הרמב״ם בעצם פסק שמרגע שמתחיל לעשות בהם פרי אסור לקצוץ אילנות מאכל בשביל, והרמב״ם שם בהמשך מגדיר שלגבי ענבים השלב הזה הוא שלב של מי שיגרעו, והשלב הזה הוא של גרוע מוזכר בגמרא בברכות שם בדף למדווה, ואני קורא ואמר רב אזה הוא בוסר, הוא גרוע, הוא פול הלבן. דהיינו השלב הזה שהפירות הם בוסר, שזה הגרוע השלב הזה, וזה נחשב בגודל של פול הלבן. זה מה שהזכרנו קודם, לכאורה זה מתאים לאותו שיעור שראינו בהלכות כלאיים. אבל לעומת זה הרמב״ם באותו פרק בהלכת תתוו פוסק לגבי קצירת פירות שביעית ואיסוף פירות שביעית. אומר הרמב״ם, אין אוספים פירות שביעית כשאין בוסר, שנאמר תאכלו את תבואתה, אינה נאכלת שעד שתעשה תבואה. הרמב״ם אומר סתם תבואה זה תבואה שראויה לאכילה, וזה לדעת הרמב״ם השלב שהגיע לעונת המעשרות. זאת אומרת שלגבי איסור קציסת אילנות מאכל, שם הרמב״ם מגדיר את השיעור כמו בכלי הכרם, שזה שיעור כפול הלבן, דהיינו הבוסר בשלב מוקדם. אבל לגבי חיוב מעשר או לגבי היתר אכילת פירות שביעית, אומר הרמב״ם שלא לאסוף אותם עד שתעשה תבואה, דהיינו רק עד שהפירות יגיעו לעונת המעשרות, לפני כן אסור לקטוף אותם. אם כן יש פה איזה מתח מסוים, כן, בתוך דברי הרמב״ם, ולכן ונראה לי, כן, שמדברי הרמב״ם, מזה שהוא הגדיר תאונת המעשרות גם כתבועה, כמו שרמב״ם אומר שם תאכלו את תבועתה עד שתעשה תבועה, אז נראה לי בצורה ברורה שיסוד דברי הרמב״ם הוא שבאמת פרי הוא רק ברגע שזה מגיע לעונת המעשרות. דהיינו אם זה ברגע שהגיע לעונת המעשרות, דהיינו בענבים למשל, משיראה החפצן שלהם בחוץ, ביותם בוסר זה לא מוגדר פרי לעניין מעשר, וגם לא לעניין אכילת פירות שביעית. אבל קודם לכן הם אסורים, הם יכולים לאסור בכלאיים, כי בכלאיים נאמר שם בתורה תבואת הכרם, זאת אומרת שגם תחילת הפרי, ברגע שהתחיל להיות פרי, זה מספיק בשביל לאסור באיסור כלאיים. ואולי גם לגבי קציצת אילנות מאכל בשביעית, סבור הרמב״ם שמרגע שיש תחילת פרי בעץ, כבר אז זה גורם הפסד ואסור, גם אם זה לא מוגדר גמר פרי, גם זה עדיין רק תחילת פרי, גם זה אסור. כן? אז אם כן יוצא, שלמסקנה נראה, יוצא כך, שלגבי הלכות מעשרות, שם ברור שולחים אחרי עונת המעשרות. תהיינו שזה צריך להיות שלב שגם ראוי למאכל וגם ראוי להזריע ולצמוח, כמו שאמרנו. אם מדובר על ענבים, אז זה שיעור של יראה החרצן שלהם מבחוץ. בכלאיים, אז אנחנו מבחינים בין, שם צריך תבואת הכרם, כמו שכתוב בתורה. דהיינו השיעור של בגודל של כפול הלבן בענבים, זה מה שמוגדר כבוסר בדרך כלל, ולפי מה שיצא זה באמת עדיין לא פרי גמור, אבל זה בדיוק מה שהתורה אומרת, שזה הפירות בכלאי הכרם, הפירות נאסרים ברגע שיש תחילת פרי במצב של כלאיים, זה כבר אוסר את הפירות. כן? מזה שכתוב בתורה תבואת הכרם, התורה לא דיברה על ענבים, לא דיברה על הפרי, אלא דיברה על תבואת הכרם. תבואת הכרם, תבואה שזקוקה לכרם, וזה כבר משיעור של פול הלבן, שהוא שיעור הבוסר, מה שאנחנו קוראים לו בוסר. ולגבי שביעית, אז יש פה פיצול בדעת הרמב״ם, בין מתי היתר אכילת הפירות, שזה צריך להיות דווקא כשהפרי הוא ראוי לאכילה ממש, כמו בעונת המעשרות, כמו לגבי חיוב מעשר, שם הולכים אחרי עונת המעשרות. אבל לעניין איסור קציצת אילנות מאכל, שם ברגע שיש תחילת פרי זה כבר אסור, וזה דומה, זה מקביל להלכה בכלאיים, שזה בשיעור של כפול הלבן, שמאותו רגע זה נאסר בכלי הכרם, ומאותו שלב של צמיחת הפרי כבר אסור לקצוץ את הפרי, כי זה אסור לקצוץ את העץ, כי זה תחילת הפרי. אבל כמובן לגבי היתר אכילת הפירות בשביעית, זה צריך לחכות עד שהפירות יגיעו לעונת המעשרות, כי זאת האכילה הנורמטיבית. זה פחות או יותר כשכל עוד אנחנו עוסקים בתחומים השונים, כמו שאמרנו, מעשר, כלאיים ושביעית. מה שעכשיו אנחנו צריכים לבדוק את המצב, כמובן מה יהיה הדין בהלכות ברכות. אז התוספות בדחל ודבר ומבד ברכות לגבי שיעורו כפול הלבן, שנאמר באותה הלכה של שביעית, של איסור כסיסת אילנות מאכל בשביעית, ממתי אין כוססים את האילנות בשביעית וכו', בית הלל אומרים החרובים שישרשרו, הכפנים שיגרעו וכו', והמרב אסה הוא בוסר, הוא גרוע, הוא פול הלבן. על כל פנים רואים שהשיעור של פול הלבן הוא השיעור שנאמר לגבי איסור כסיסת אילנות בשביעית. אומרים תוספות, ופחות מכאן לוהה ופירה, מכאן יש ללמוד דעל בוסר פחות מפול, לא מברכים עליו בורא פרי העץ אלא בורא פרי האדמה. אז כאן תוספות באים ואומרים שלפני הזמן הזה של שיעור של פול הלבן אין לברך בורא פרי העץ אלא בורא פרי האדמה, בגלל שזה עדיין לא מוגדר כפרי. ואכן בשולחן ערוך בסימן רשב פוסק כמו העמדה הזאת של בעלי התוספות והראש. אבל הגאון מבינה, הגרה שם בהגאותיו בשולחן ערוך, והדברים מופיעים גם באור הלכה שם, שתמה, ומה פתאום למדו בעלי התוספות את הדין לעניין ברכות דווקא מהשיעור של איסור כתיסת אילנות מאכל בשביעית, והרי בשביעית נאמר גם דין נוסף לעניין היתר אכילת פירות שביעית ששמחה קורת עונת המעשרות. תאדרבה, אומר הגאון שם, מסתבר שיש ללמוד דין ברכת הנהנים מהשיעור של עונת המעשרות ולא מהדין של איסור כסיסת אילנות בשביעית. וכך גם באמת נראה יותר פשוט מלשונו של הרמב״ם בהלכות ברכות. אני אקרא קצת מדברי הביאור הלכה בסימן רשבית, שם הוא כותב, עיין בביאור הגרא שחולק על פסק השולחן ערוך והוכיח דכל אלו הסימנים לא נזכרו בש"ס רק לעניין איסור כתיסת אילנות בשביעית, אבל לעניין ברכה מסתברא דבעינן דווקא משיגיעו לעונת המעשרות וקודם לכן לא השפרי הראוי לאכילה, וכן הוא גם כן דעת הפנים מהירות, ולפי דבריהם השתנו כל הדינים שבסעיף זה, דהיינו בענבים בעינן דווקא שיראו החרצנים מתוכן, ובזיתים משיביאו שליש, ובחרובין משיראו בהן נקודות שחורות, וכן בכל מין ובמין יש שיעור מיוחד לזה, כמבואר הכל ברמב״ם בהלכות מעשר. וקודם שהגיעו לשיעור זה אינו מברך אלא בורא פרי אדמה. טוב, זה פחות או יותר מה שאומר ביאור הלכה. כאמור, יש מקום להוכיח את הדברים האלה גם מדברי הרמב״ם, כי לרמב״ם, כמו שמגדיר את עונת המעשרות, שלפני כן זה לא פרי כמו שלפי דרכנו, ואלה מתבקש אכן של הרמב״ם שיעור פרי כדי לחייב עליו ברכת בורא פרי העץ, שזה יהיה דווקא בעונת המעשרות, דהיינו בענבים משיראי חרצן שלהם מבחוץ, ולא כמו שיטת התוספות והראש. כן, ויכול להיות בהחלט, כך גם מסביר האגרות משה, שלדעת הראש הפרי המינימלי הוא כבר שיעור של פול הלבן, שזה כבר מוגדר לדעת הראש כפרי, אלא שבעונת המעשרות לגבי חיוב מעשר צריכים פרי בשלב יותר מתקדם. כשיכול להיות שהמחלוקת שלהם היא בהגדרת פרי, של הרמב״ם הגדרת פרי זה רק עונת המעשרות, לפני כן זה תחילת פרי ולא פרי, ולפי הראש זה הפוך, שלרמב״ם לפי הראש בגודל של כפול הלבן זה כבר מוגדר פרי, ולגבי עונת המעשרות שם לגבי חיוב מעשר אני צריך פרי במצב מתקדם. אבל יכול להיות שהוויכוח שלהם הוא בעצם לא ויכוח בהלכות הגדרת פרי, ואלא יכול להיות שהמחלוקת שלהם היא בהלכות ברכות. דהיינו בהגדרת פרי כולם מסכימים אולי, כן? אולי גם הראש מודה שקודם שהגיע הפרי לעונת המעשרות אולי הוא לא פרי גמור, ויכול להיות שגם הראש מודה לזה. אבל יכול להיות שהוויכוח שלהם הוא מה הדין לגבי הלכות ברכות, דהיינו שאולי לעניין ברכה זה לא תלוי בשם פרי, אלא כל דבר שיוצא מן העץ וראוי לאכילה זה מספיק בשביל לברך בורא פרי העץ. לא הקריטריון להגדרת פרי לגבי עונת המעשרות, לגבי חיוב מעשר ושביעית, ברור שצריכים לאכול פירות, אז פירות זה רק משלב מסוים. כן, מרק מעונת המעשרות. אבל לגבי הלכות ברכות, חייב אדם לברך על כל הנאה שהוא נהנה. וכל דבר שגדל על עץ וראוי לאכילה, אז אפשר לחייב לברך עליו בורא פעץ, גם אם בהגדרה הבוטנית, אם תרצו, הוא לא מוגדר כפרי. כן? ולפני, צריך לומר, אם ככה, למה לא יברכו בורא פרי עץ גם על, לפני שהגיע לכפול הלבן? כן? אז זה צריך להגיד שלפני שהגיע לכפול הלבן, זה בכלל לא מוגדר פרי. זאת אומרת, יש לנו מצב שלפני שהגיע לכפול הלבן, שהגמרה במסכת ברכות שם מגדירה אותו בשלב שנקרא סמדר, כן? הסמדר בכלל לא מוגדר פרי. ולכן, כל מה שהוא פחות מפול הלבן בענבים, שהוא מוגדר כסמדר, על זה אין, לא חלים עליו דיני אורלה, ומותר לאכול אותו אפילו, כי זה לא דיני אורלה, באורלה אסור לאכול פירות של אורלה, זה לא פרי של אורלה, מותר, כן? ומותר לקצוץ את האילן הזה בשביעית, ואפשר לברך עליו בורא פרי אדמה, וזה, כל זה בגלל שהוא לא, עדיין לא מוגדר כפרי, לא מוגדר פרי בכלל. פול הלבן, זה כבר הגדרה של בוסר, אז שם חלים דיני אורלה, אסור לקצוץ אותו בשביעית, ומברכים עליו לפי שיטת הראש כבר בורא פרי עץ ליחוד ברכות, למרות שעדיין לא מוגדר פרי לעניין חיוב מעשר. ומשיגיע לעונת המעשרות זה כבר פרי גמור, וכמובן היה במעשרות ומותר באכילה בשביעית, אפשר לבדות אותו בפדיון של אימוש של שנה רביעית, בפדיון נטע רבעי וכו' וכו'. זאת אומרת, בעצם יש לנו כאן שלוש דרגות בהגדרת הפרי, בהתפתחות הפרי. השלב שהוא עוד לא פרי בכלל, והוא השלב של הסמדר, כן? שזה באמת גם, לא מרחים עליו בורא פרי עץ. השלב של תחילת התהוות הפרי, שזה מרחים עליו בורא פרי עץ, כיוון שאז הוא ראוי לאכילה. והשלב הבא זה שלב של פרי גמור, שהוא חייב במעשר, ומותר גם באכילה בשביעית. זה לכאורה, על פי שיטת הראש, כשלפי הרמב״ם, כאמור, כשלפי הרמב״ם, כאמור, חיוב ברכת הפירות, בורא פרי עץ, זה רק בהגדרה, רק כשהפרי מוגדר כפרי, ולא לפניכם. אם כן, יצא מדברנו שיש לנו בעצם מחלוקת, האם חיוב בורא פרי עץ הוא מרגע שמוגדר פרי, והשאלה רק מתי זה מוגדר פרי, וזה הסבר אחד שנתנו מחלוקת הראש והרמב״ם, או שאפשר להציע שהשאלה פה היא לא בהגדרת פרי, אלא בהגדרת פרי כולם מסכימים, שאלה על דרכות ברכות, מתי מתחייבים לברך בורא פרי עץ, האם כל יבול שגדל על עץ בקדו בורא פרי עץ, ומרגע שאתה מגדיר אותו כיבול, וזה רק פול הלבן, כי לפני פול הלבן זה לא מוגדר בכלל כיבול, אז לא מברכים עליו בורא פרי עץ, אבל יכול להיות שזה תלוי בשם פרי כאמור, ואז יכול להיות שרק על פרי מברכים בורא פרי עץ, ואז יש הוויכוח האם בוסר נקרא פרי, או שבוסר זה עדיין לא פרי, אולי דווקא עונת המעשרות נקרא פרי. עד כאן שתי הצעות. יכול להיות שיש מקום להציע הצעה שלישית בנוגע למחייב שברכת בורא פרי עץ. שהרי לכאורה, באופן בסיסי גם פרי העץ הוא בעצם נכלל תחת פרי האדמה, כי גם הוא, גם, גם הוא גדל באדמה. אז יכול להיות שבעצם היינו צריכים ללכת על הכל בורא פרי האדמה. אלא מה? שמתי אני עולה במדרגה? אז יש שבע לילויה, כמו שב... ענבים מברכים עליהם בורא פרי עץ, כשאתה משבח אותם ומעלה אותם לדרגה של יין, מברכים עליהם בורא פרי אדמה. סליחה, בורא פרי הגפן. אותו דבר בחיטה, מברכים עליה בורא פרי אדמה, אתה הופך אותה ללחם, משבח אותה, אז היא עולה למוציא לחם מן הארץ. כך, כשאתה לוקח פרי אדמה רגיל, מברך עליה בורא פרי אדמה, כשאתה לוקח פרי אדמה, ומשבח אותו ומעלה אותו לדרגת עץ, לדרגת פרי של עץ, אז מברכים עליו בורא פרי עץ. אם כך, יכול להיות שגם אם בוסר מוגדר כפרי, יכול להיות שאי אפשר עדיין לברך עליו בורא פרי העץ, אלא משיגיע לעונת המעשרות. כי לגבי ברכת בורא פרי העץ, אני צריך פרי במצבו המשובח, פרי מובחר, רק אז אפשר לברך עליו בורא פרי העץ. אז אם כן, יוצא לנו ככה, שיכול להיות שהשאלה אם לברך בורא פרי העץ על, על פירות בשלב בישול מסוים, תלויה בשאלה של הגדרת פרי. ואז הראש מגדיר פרי בשלב מוקדם, הרמב״ם מגדיר פרי רק בשלב מאוחר. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שהכל מסכימים שזה בכלל לא תלוי בהגדרת פרי, אלא סליחה, שהוויכוח בהלכות ברכות, השאלה היא האם פרי, אני צריך פרי להלכות ברכות, ואז אולי פרי זה רק עונת המעשרות, ולפני כן זה לא פרי, ובכל זאת להלכות ברכות מספיק שזה יבול כדי לברך בלב ולב פעץ, או בכיוון ההפוך, יכול להיות שהראש סובר שמרגע שזה כבר פרי זה כבר מרחים בורא פרי עץ, ולכן משלב של בוסר זה כבר מוגדר פרי לשיטתו, אבל הרמב״ם סבור שלא מספיק פרי, אלא צריך פרי פלוס, פרי מובחר כדי לברך עליו בורא פרי עץ. קיצורו של דבר, לגבי השאלה הזאת, יש שאלה איפה לקבוע את שם פרי, ושאלה אחרת היא איפה לקבוע את הלכות ברכות. האם הלכות ברכות זה בשם פרי, או שבהלכות ברכות אני מספיק, מסתפק בפחות מפרי, או שבהלכות ברכות אני צריך לא רק פרי, אלא כדי לברך בורא פרי עץ, אני צריך פרי מובחר. טוב. אנחנו נעצור כאן, ובשבוע הבא, בעזרת השם, נוסיף עוד יסוד שלישי בעניין הזה, וגם נדון בשאלה של האם האלטרנטיבה היא בורא פרי אדמה או שהכל, וגם נדון כמובן בשאלת פסק ההלכה למעשה במקרה הביניים האלה. טוב, להתראות בשבוע הבא.